שלום לכולם. אנחנו היום, בעזרת השם, נלמד על מלאכת מכה ופטיש. מלאכת מכה ופטיש היא מלאכה בפני עצמה בלמתת המלאכות, שאיתם הקימו את המשכן, אבל היא מגיעה גם כעין השלמה למלאכת בונה. בחלק מהדברים, כפי שנראה. אז בואו נסביר, אנחנו יודעים שאסור לעשות מלאכות בשבת, שנאמר לא תעשה כל מלאכה וכולי. מה זה מלאכה? כדוגמת אותן למתת מלאכות שאיתן מקימו את המשכן. זה המלאכות שאסור לעשות בשבת, אחד מהם זה מכה ופטיש. מה זה מכה ופטיש? מה זה מכה ופטיש? אז במשכן, איפה יקו בפטיש? אז כשסיימו את היצירה של כלים שונים, פעמים שנזקקו ל... לתת עקה אחת בפטיש כדי ליישר או להגל איזה כלי מסוים, ובכך סיימו את התהליך של היצור של הכלי. זאת אומרת שאם אני מחפש הגדרה למכה בפטיש, זה כל פעולה שמסיימת את יצירת הכלי. כמו שברוך השולחן, הוא מוסיף פה איזו תוספת, מלאכה כזאת, שבעצם היא כמעט הסתיימה, ועכשיו צריך לעשות בה עוד איזה שלב, עוד איזה פעולה, שתסיים אותה באופן סופי, זה מכה ופטיש. אדם שעכשיו קוצר, אז לא נגיד שהקצירה האחרונה זה מכה ופטיש גם, בנוסף לקצירה, כי זה הקצירה האחרונה, כי זה הכל נעשה בפעולה אחת, כל הקצירה. מכה ופטיש, הרעיון הוא שיש את המלאכה, יש לה עוד איזה משהו שלא הושלם, וההשלמה הזאת זה המכה ופטיש. זה מושג גם שנכנס, אולי רק בעולם ישיבות, אבל זה מושג שאומרים הרבה פעמים על, על, ה, על כל הפעולות כאלה סופיות, אומרים זה המכה ופטיש של זה. זה מכה ופטיש. נביא דוגמאות, לסבר את האוזן. ראיתי בגד. לא הלכתי סתם לחנות חליפות, אלא הלכתי לחיית שיתפור לי בגד לפי מידותיי. בשבת אני לוקח את הבגד, את החליפה, מברך עליה שהחיינו, גם בימי ספירת העומר מותר לברך שהחיינו, מברך על זה, ופתאום אני רואה שיש כאלה חוטים שהחיית השאיר, הוא לא הוציא אותם. אני אומר, טוב, מה הבעיה? נו, אני אתלוש את החוטים האלה וזהו. אוי, זה איסור דאורייתא של מכה ופטיש. החליפה הזאת היום, כדי להגיע לשלמות שלה, החייט שכח לעשות את זה, הוא היה צריך לעשות את זה. אתה עושה את זה, אתה תולש את החוטים הללו, זה מכה ופטיש. תיקון כלי מקולקל. אני מיד אתייחס פה להערה, כי זו הערה חשובה, אני מיד אתייחס לזה. תיקון כלי מקולקל. אדם שיש לו כלי שהתקלקל לגמרי. נגיד מישהו שיש לו איזה מחט, רוצה להשתמש איתה, והמחט הזאת התעקמה בצורה שהיא לא ראויה לשימוש בכלל, אתה מיישר אותה, זה איסור תורה של מכה ופטיש. מי שיש לו קנה חליפה, עוד פעם חליפה, מכנסיים. ואנחנו יודעים שבמכנסיים, כשקונים אותם, אז תופרים את ה... הרבה פעמים תופרים את הכיסים, את החלק העליון של הכיסים, בחליפות. אז הפתיחה הזאת זה בעצם הגמר של היצירה של הכלי, של המכנס, של הבגד. זה מכה ופטיש. אדם קנה ספר, והספר הזה מצוין, רק שנשאר לו, נגיד, בחלק... פה, בחלק מהמקומות, יש כמה דפים מחוברים שלא גזרו אותם, שלא חתכו אותם בבית דפוס. לא שהם נדבקו אחר כך, אלא מראש לא חתכו אותם. זאת אומרת, עוד חסר פה משהו בגמר מלאכה של הכלי. אז זה יהיה אסור, זה מכה ופטיש. אז מי שואל פה, האם מדובר דווקא על פעולות שבפני עצמן הם לא מלאכה, ורק בגלל גמר המלאכה זה מלאכה? יכול להיות, יכול להיות. אבל אני חושב ש... אני צריך עוד לחשוב קצת יותר, לא בשיעור, אבל נראה לי שהעיקר ההגדרה זה פעולה שמסיימת את יצירת הכלי. לא אכפת לי אם הפעולה הזאת היא מלאכה בפני עצמה או לא. העיקר שהיא לא כאילו, כן, בסדר. טוב, עד כאן מלאכת מכה בפטיש מהתורה. אבל חכמים, אנחנו יודעים שהם שומרים עלינו. שמים גדרות כדי שלא נבוא לידי מלאכות מהתורה. הם שומרים עלינו והם גוזרים עוד גזרות מסוימות כדי שלא ניפול לבור של ייסורי תורה. ולכן חכמים המציאו מושג חדש שנקרא מתקן מנה. בעגה ישיבתית מתקן מונה ובעברית מתקן כלי. מתקן כלי, מתקן מנה, מה זה? אמרו חכמים, מהתורה אסור לעשות את הפעולה שמסיימת את יצירת הכלי. זה מהתורה. ואם יש לך כלי שהוא כבר בשימוש, הוא הסתיים, יצירתו הסתיימה, אבל יש בו איזה קלקול, קלקול שמפריע לשימוש הסדיר של הכלי. מפריע לך. ואתה מתקן את זה, אי אפשר לקרוא לזה מכה ופטיש, כי לא השלמת את היצירה של הכלי, הכלי כבר מוכן, אבל אתה עושה פה איזה תיקון. זה דומה קצת למכה ופטיש, כי אתה בעצם על ידי התיקון שלך, אתה מחזיר את השימוש הסדיר, את האופן של השימוש הסדיר הרגיל בכלי, זה נקרא מתקן מנה, וזה איסור מדברי חכמים. לדוגמה, אדם שישן בשבת, הוא שם את המשקפיים מידו, הוא קצת נשכב על המשקפיים, המשקפיים התעקמו, הוא בא ליישר את המשקפיים. משקפיים עקומות הם לא לא כלי, הם לא כלי מקולקל שלא ראוי לשימוש. המשקפיים עקומות, יש בהם איזה קלקול. זה נקרא מתקן מנה. ליישר את המשקפיים זה נקרא מתקן מנה. סליחה. אותו דבר, כל כלי יכול להיות מחט שקצת התעקמה. אפשר עדיין להשתמש, אבל קצת התעקמה. פחות נוח, אתה מיישר אותה. יש איזה כפית, כפית, מתכת לצורך העניין, שהתעקמה, אתה בא ליישר אותה. יש לך איזה כוס, גביע, שהוא רך, זה כסף כמעט מלא, ואתה בא ליישר אותו קצת, זה כל זה מתקן מנה. בעצם כל תיקון של כלי שקצת התקלקל, אתה מתקן את זה, זה תיקון מנה. אבל אם יש לך סוג של כלים כאלה שכל הזמן מרכיבים אותם ומפרקים אותם, וההרכבה שלהם נעשית בפשטות, בקלות, אפילו שעדי שאתה מרכיב אותם, אתה בעצם מכשיר אותם לשימוש, זה לא נקרא מתקן מנה. אז מתי כן ומתי לא? דברים כאלה שזה לא אמור להתפרק, לא אמור להתקלקל, כמו משקפיים שיתקמו. אם זה יתקם, זה אומר שיש פה משהו מקולקל. כפית שיתקמה, יש פה משהו קצת מקולקל. מחט שיתקמה, יש פה משהו קצת מקולקל. תכף נראה עוד דוגמאות. אתה מתקן את זה. אבל לצורך העניין, אם יש לך איזה משחק כלשהו, שהוא שני חלקים ואתה מחבר אותו, לפי מה שהיינו בשיעור הקודם, באופנים שמותר, אז אין פה מתקן מנה, אפילו שעל די שאתה מחבר אותו, אתה יכול עכשיו לשחק בכלי, להשתמש בכלי, אז יהיה מותר. למה? כיוון שהדרך שלו בפירוק והרכבה, אז כשהוא מפורק הוא לא נחשב מקולקל. וגם ההרכבה שלו נעשית לא על ידי אומן, אלא בפשטות. אז אין בו באמת קלקול. אז נדמיין לנו בראש. אם יש פה קלקול גמור, באופן שזה לא ראוי לשימוש, או שזה עדיין לא הוכן לשימוש, זה איסור תורה. אם זה כבר הוכן לשימוש, ויש פה קלקול, צריך לתקן את הקלקול הזה, זה איסור דרבנן. ואם יש פה דבר מפורק, אבל לא נחשב מקולקל, זה דבר שכל הזמן מחברים ומפרקים, וההרכבה שלו נעשית בפשטות, בקלות, זה יהיה מותר. דוגמאות. נביא פה שלל דוגמאות. ניפוח כדור ובלון בשבת. האם מותר לנפח בלון בשבת? אז התשובה היא, בפעם הראשונה אסור, זה איסור תורה. כי בפעם הראשונה שאתה לוקח את הבלון או את הכדור ומנפח אותו, אתה בעצם מכשיר אותו להיות כלי. בבית חרושת יצרו את כביכול את השלב כמעט סופי, של כל המעטפת של הכדור, ועכשיו על ידי הניפוח זה המכה בפטיש, כן, זה השלב הסופי. זה מכה בפטיש, סור תורה. אבל לאחר שזה כבר התנפח, הוא כבר קיבל שם של כלי סופי, וירד לו האוויר, אז יש פה כלי שקצת התקלקל. כבר קיבל שם של כלי, כלי שקצת התקלקל, זה לא נקרא שהוא התקלקל לגמרי, ככה האחרונים לומדים, ויהיה מותר לנפח אותו שוב ושוב, גם על ידי משאבה, אם זה לא משאבה חשמלית כמובן, אז יהיה מותר. חידוש? לי פעם ראשונה שלמדתי את זה, זה היה חידוש. כמובן שצריך להיזהר, לא לקשור את הבלון בקשירה כמו שקושרים ביום חול, כי זה נחשב, בוא נגיד לפי, טוב, נלמד את זה בהמשך, אבל זה יכול להיות בעייתי. לא צריך או לעשות, לקשור את זה עם זכרות, עם גומיה או משהו כזה. טוב. דבר כדור, יהיה מותר לנפח אותו מהפעם השנייה ואילך. הדוגמה בעצם המקורית שעובד בשולחן ערוך זה לגבי קרית. להכניס בתוך המעטפת של הקרית את הנוצות. אז, אז כתוב, שולחן ערוך, שהפעם הראשונה שמכניסים את הנוצות לתוך הקר, זה איסור תורה, כי אתה בעצם גומר פה את הכלי ששמו הקרית. אבל אחרי שנפלו נוצות, אתה רוצה להחזיר, אז זה יהיה מותר. השחלת שרוכים חדשים, שרוך חדש בנעליים. האם מותר להשחיל שרוכים בשבת? אז בסימן שי"ז מובא שלהשחלת שרוכים בנעליים יש דמיון לתיקון כלי. למה? כיוון שעל ידי השחלת השרוכים אתה משלים את השימוש בנעל. ויעשו. לדעת המשנה ברורה, מותר להחזיר את השרוכים, כמו שבבלון מותר לנפח אותו שוב, מותר להחזיר את השרוכים, אם שרוכים שהיו על הנעל מותר לך להחזיר אותם, אבל אסור לשים חדשים. לדעת קצות השולחן, וככה פוסק הרב עובדיה, מותר להעביר גם שרוכים מנעל לנעל, זה גם לא נקרא משהו חדש. טוב, בכל אופן, זה כבר בתרגילים שכל אחד יעשה לעצמו, אבל השחלת שרוכים אמנם אינה חלק מהנעל, אבל היא משלימה את הנעל, אין פה איסור תורה, אבל אמרנו, זה שייך לקטגוריה שמתקן כלי. מתקן כלי זה דומה, כי זה עושה פה איזה משהו. כאשר אתה שם... כן. טוב. נתינת שמן בצירי הדלת. דלת חורקת. דלת חורקת, היא מקולקלת, היא מושבתת, אי אפשר לפתוח אותה, אי אפשר לסגור אותה. לא ולא, אפשר. אבל יש בה איזה קלקול. אז למה זה דומה? לכלי, שבעצם הוא נשאר כלי, רק יש בו איזה קלקול. כאשר אתה משפריץ עם השמן, אתה מתקן את הכלי, וזה יהיה איסור. איזה איסור? איסור דרבנן של מתקן כלי. קולטים? מקבלים את המושגים? אני מביא פה הרבה דוגמאות, כיוון שהדוגמאות האלה בזורות בהמון מקומות ברחבי השולחן ערוך והאחרונים, אז אני מביא את זה גם בשביל הדוגמאות שנקבל אותן, ובעיקר בשביל גם לחדד את המושג הזה. הרבה פעמים ילדים לוקחים דף ומקפלים אותו לארבעה חלקים, ואז יוצרים, כבר לא מראה את זה, ויוצרים כל נצורות, שכחתי כבר קוראים לזה, כל נצורות, אפשר ליצור מטוס, אפשר ליצור כל מיני דברים, אחר כך אפשר לקחת קורס עם הילד שלי, אבל זה, אפשר ליצור כל נצורות. האם זה מותר לעשות את זה בשבת או לא? אז מובא בהרבה מהאחרונים, שאסור לעשות את זה בשבת. למה? יש בזה דמיון מסוים למתקן מנה. ככה מובא בסדר שמירת שבת כליחתה, בחזן עובדיה, שאסור לעשות את הצורות האלה בכלי. לגבי עשיית צורות במפית, אז נביא את זה בעזרת השם התרגילים, יש בזה נידון בין האחרונים, כי זה דבר שמתפרק כל יום, נכון? מתפרק תוך כמה דקות, זאת אומרת, עושים את זה, שמים את זה על השולחן, ותוך שנייה זה מתפרק, זה לא משהו שיכול להחזיק מעמד, אז אולי אין לזה כל כך משמעות. זה כבר שייך לתרגילים שכל אחד יסיק לעצמו את המסקנה. עוד דוגמה אחת, ואז אני רוצה לעבור לפן נוסף ומעניין. הדבר האחרון זה בעצם מתיחת קפיץ במשחקי ילדים. מתיחת קפיץ, יש הרבה מכוניות כאלה שמותחים להם את הקפיץ, וזה נוסע, לא חזור, וכולי, אם מותר להשתמש בזה, אז הסכמת הרבה מהאחרונים, רוב האחרונים, שזה מותר בשימוש בשבת. למה? כיוון שהם סוברים, שימו לב להגדרה, זה מחדד לנו את ההגדרה, שהקפיץ שמסיע את המכונית, הוא לא מתקן את הכלי, אלא זה נקרא שימוש בכלי. זה לא תיקון הכלי, אלא שימוש בכלי. המכונית נוסעת גם לולי הקפיץ. יש עליה שם של מכונית גמורה. אם הקפיץ הלך, המכונית הזאת עדיין מצוינת. זה מכונית שנוסעת. ממותרת, זה משחק. הקפיץ זה אופן שבו משתמשים במכונית. זה לא תיקון של המכונית, וזה יהיה מותר. ניואנס קטן וחשוב. עד כאן, פן ראשון בגזירות דרבנן. למדנו שיש לנו את מלאכת מכה בפטיש, שעניינה הוא הסיום של הכלי, הכשרת הכלי, והגזירה של חכמים זה כל כלי שקצת התקלקל, ואתה מחזיר אותו לשימוש, זה איסור דרבנן. עכשיו יש פן נוסף, גזירות דרבנן, שלא לעשות אותם, למה? כדי שלא יבוא לידי תיקון כלי. שלא יבוא לידי תיקון כלי. מה זה הגזירה הזאת? השמעת קול בשבת. חכמים אסרו להשתמש בכלי נגינה בשבת. מישהו חשב פעם למה אסרו לנגן בשבת? תראו לכם קבלת שבת עם מוזיקה. טוב, אמנם זה, היום זה כבר סממן רפורמי מאוד, אבל למה זה סממן רפורמי במיוחד כנראה? למה אסור לנגן במוזיק, בכלי שיר בשבת? מה הבעיה בזה? אז כמובן, אני לא מדבר על אורגן או כל מיני דברים שמחוברים לחשמל ואולי יש פה פעולות חשמליות. כינור, אתה לא עושה פעולה חשמלית. גיטרה, שום פעולה חשמלית. טוף, מצלתיים. מה הבעיה? אז החשש הוא של חכמים, זה גזירת חכמים, שמה יבוא לתקן כלי שיר. אתה משתמש עם הגיטרה ופתאום נקרא לך מיתר, ואתה מתקן את המיתר, אז מה אתה עושה פה? אולי הגיטרה מקולקלת לגמרי, יש פה מכה בפטיש, אתה מתקן את הכלי, וכולי. עכשיו שימו לב, חכמים גזרו לא להשמיע בשום צורה שיר או קול של קצב, או קול עם קצב. אבל כלי שהוא מיועד להיות כלי שיר, כמו גיטרה, טוף, משרוקית, דברים שהם נועדו להשמיע צליל, אז אסור להשמיע איתו שום צליל בשבת. ובכלל הגזירה. כלי כזה שלא נועד להשמיע צלילים, כמו שולחן. אבל אפשר להשמיע בו צליל, לתופף עליו לפי קצב. אז סתם לדפוק עליו, לדפוק, לעשות שקט, דופקים על השולחן, או לדפוק בדלת, כמובן שמותר. אבל לתופף עליו לפי קצב, זה גם נכלל בכלל גזירת חכמים, שמה יתקן כלי שיר. זה נשמע רחוק, נשמע רחוק, במיוחד בזמננו, שאף אחד בכלל, רוב האנשים לא יודעים לתקן בעצמם, והולכים, כל דבר הולכים למי שיתקן, ובשבת בין כל וכל לא עובדים, זה נשמע גזירה רחוקה, יש בסיס לטענה הזאת, בכל אופן זה פשטות ההלכה, שבשבת אסור להשמיע, איך זה נקרא, להשמיע בשום צורה שיר או כל קצב, בכלל זה לתופף לפי קצב. סתם לדפוק על השולחן לא לפי קצב מותר, לפי קצב יהיה אסור. גם למחוא כפיים. זה גם בכלל הגזירה הזאת. וגם לרקוד, זה גם בכלל הגזירה הזאת. התירו לרקוד ולמחוא כפיים במקום מצווה. טוב. עכשיו, אני רוצה להביא פה שתי דוגמאות, קצת להתפרס איתם ובזה נסיים. השיעור הזה מורכב ממלאכה, שהמלאכה הזאת מביאה בחובה המון המון המון, הרבה מאוד דוגמאות. דוגמאות שכמו שאמרתי מפוזרות בחלקי השולחן ערוך, צריך לדייק אותה מאוד, קשה פה לדמות מילטה למילטה במקרה הזה, כיוון שיש פה ממש ניואנסים, ראיתי בספרי האחרונים, כל אחד טוען, נגיד לדוגמה, יש גביע כזה, גביע חד פעמי שיש לו רגל, כשקונים את זה בחנות, זה מגיע בשני חלקים, אולי בגלל שחוסכים מקום, זה מגיע בשני חלקים, כשהם שמים את זה על השולחן, אז מרכיבים את הרגל לקוס, כן? מכירים את זה? מכירים, אוקיי. האם מותר להרכיב את זה בשבת? האם זה נקרא מתקן מנה? זה נקרא השלמה של הכלי או לא? שבזה יש כאלה שאומרים שכן, יש כאלה שאומרים שאולי אפילו זה קרוב. טוב, ויש כאלה שמתירים את זה, זה ניואנסים מאוד מאוד קטנים איך ללמוד את זה. האם זה נקרא ממש, יש פה איזה חסר פה משהו, אתה עושה פה איזה ממש איזה אומנות שאתה מתקן, או שזה נקרא כל כך פעולה פשוטה, אין פה קלקול, ויש פה פעולה שכל אידיוט יודע לעשות אותה, זה בכלל לא נכנס להגדרה של גזירות חכמים. זה נידון בין האחרונים, נשלח לזה בלינדר בתרגילים. יש דבר נוסף. טבילת כלים בשבת. האם מותר לטבול כלים בשבת? אז נתחיל מהסוף. בשולחן ערוך בסימן שין חף ג' סעיף זין, הוא כותב שמעיקר הדין מותר לטבול כלים בשבת. מותר. מירי שמיים יחמיר. מה הוא יעשה? לא יטבול את הכלים בשבת. אז מה הוא כן יעשה? תכף נראה. הרי מה כותב? שמעיקר, הרי מה בדרכי מוי? שהוא כותב שמעיקר הדין צריך להחמיר ושאסור לטבול כלים בשבת. זאת אומרת, לדעת השולחן ערוך, לדעת בני ספרד, מעיקר הדין מותר לטבול כלים בשבת, ולדעת בני אשכנז אסור לטבול כלים בשבת. מה כן אפשר לעשות? כאן אנחנו בעצם נכנסים לפתרון למי שלא יכול לטבול כלים. והוא צריך להשתמש בכלי. עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו שלא קשור להלכות שבת, אני רוצה להגיד אותו במאמר המוסגר, אבל חשוב לי להגיד אותו, כיוון שזה דבר שהוא מאוד נפוץ. יש טעות שהתאזרחה בקרב רבים. אנחנו יודעים, יש לנו גמרא במסכת עבודה זרה, דף, הנה עמוד ב', הגמרא אומרת, לומדת מפסוקים, שכלי מתכות חייבים לטבול אותם. חייבים לטבול אותם מהתורה. כלי מתכות שנקנו מגוי, שגוי יצר אותם, שגוי היה בעלים שלהם, אפילו עם חדשים, צריכים טבילה. מהתורה. עם ברכה. הברכה עם דברי חכמים, אבל עם ברכה. והגמרא לומדת שגם כלי זכוכית חייבים בטבילה. כלי זכוכית דומים במאפיין שלהם למתכת. מתכת, אפשר להתיך אותה ולעשות את הכלי מחדש. כנ"ל גם זכוכית, חייבים בטבילה. זה מדי רבנן. וככה מובא ביורה דעה בסימן קופחף. כלי מתכות וכלי זכוכית. זה הכלים היחדים שחייבים בטבילה. כלי עץ, פטורים. כלי חרס, פטורים. שאבניות, פטורים. פלסטיק, פטורים. רק מתכת וזכוכית. שניהם טובלים אותם עם ברכה. מצוין. יש טעות שהתאזרחה אצל רבים, שכלי בפעם הראשונה, בשימוש הראשוני שלו, לא חייבים לטבול אותו. וזה לא נכון. פשוט לא נכון. מה זה? פעם ראשונה, מבצע? מה הנקודה בזה? מאיפה מגיע הטעות הזאת? כיוון שיש נידון לגבי כלי חד פעמי, כלי אלומיניום, כן? תבנית אלומיניום שקונים חד פעמי, האם הוא צריך טבילה או לא? הוא אלומיניום, כל סוגי המתכות צריכים טבילה. אלומיניום, כלי חד פעמי, יש לנו נידון. האם הוא מוגדר ככלי או לא? הרי אם אני קונה שולחן ממתכת או מזכוכית, הוא לא חייב טבילה, כי הוא לא כלי, הוא לא כלי סעודה. חצובה, כן? שעליה שמים את הסירים. היא לא טעונה טבילה, למה? כי זה לא כלי סעודה. זה לא משמש את האוכל. אז גם יש נידון לגבי כלי חד פעמי, האם בגלל שהוא חד פעמי נידון ככלי או לא. הרבה מהפוסקים אומרים שהוא לא נידון ככלי, ולכן הוא פטור מטבילה, ויש מהפוסקים שאומרים שהוא כן טעון טבילה, דווקא הרב עובדיה מחמיר בעניין הזה ואומר שהוא טעון טבילה, אבל רוב הפוסקים אומרים שהוא לא טעון טבילה, בפעם הראשונה לא מחשיב אותו ככלי. אבל כל שאר הכלים, גם בפעם הראשונה, חייבים בטבילה. חוזרים אלינו לשבת. אתה מגיע לשבת, יש לך כלי, אתה רוצה לטבול אותו. מה הבעיה בזה? הבעיה בזה, השאלה בעצם, האם יש פה בעיה שזה נראה כמו תיקון כלי. לפני הטבילה אתה לא יכול להשתמש, ועכשיו התבילה מכשירה אותו לשימוש, זה נראה כמו תיקון כלי. השולחן האורך אומר מעיקר הדין מותר, לדעת בני אשכנז צריך להחמיר ולא לטבול. אז מה כן עושים? יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לתת את הכלי במתנה לגוי בשבת, ולחזור ולשאול את זה ממנו. אתה נותן לו את הכלי במתנה, ואז אתה חוזר ושואל, כלי של גוי לא חייב בתבילה, אתה נוסע לבית מלון של גויים, או אתה הולך לזה בית קפה של גויים, רוצה רק לשתות שם קפה כשר, אתה יכול להשתמש בכלים שלהם. כי הכלי, כאשר הוא כלי של גוי, אם אין בו בעיה של בליות, של איסורים, אין בו בעיה. רק כאשר הכלי עבר לרשות היהודי, הוא חייב בתבילה. כל עוד הוא של הגוי, הוא לא חייב בתבילה. אז בשבת אתה יכול לתת אותו לגוי, ולחזור ולשאול ממנו, במוצאי שבת, לקנות בחזרה ולטבול. יותר נוסף, אומר הרמ"א, אתה יכול לבוא, אם זה כלי כזה שהוא כלי של שתייה, כמו כוסות או קנקנים, אפשר לטבול את זה במקווה כדרך, בדרך ההרמה. אתה כאילו טובל כדי לקחת מים, בלי ברכה. כי אם אתה מברך, אז אתה מראה לעדיה שאתה טובל את זה. ויש אופציה שלישית, שיש במחלוקת גדולה בין האחרונים, אם אפשר, ובשעת הדחק גדול אפשר לסמוך על זה, להפקיר את הכלי. להפקיר את הכלי בפני שלושה, להפקיר את הכלי בפני שלושה, ולחזור ולעשות בו שימוש. אתה מכריז, אני שואל את הכלי. אני לוקח את הכלי מההפקר רק בתורת, בדרך כלל זה תורת שאלה, לא בתורת מתנה, לא מתכוון לקנות את זה. זה אופציה דחוקה, ההרמה פה מאוד מאוד בולטת, זה ממש לא כל כך טוב, אבל בלית ברירה אפשר לעשות את זה. עד כאן השיעור.